ננסה לתפוס את האינטואיציה של פרק סמכת בעיקר, של שכן משכיל מושכל, ולראות מה אחרי זה, ככה נוכל לגלגל ולעבוד עם זה. ננסה לתפוס אותה באמת לא רק ברמה הפילוסופית, אלא גם ברמה הקיומית, איזה תודעה זה יוצר ביחס להשם, ביחס לאדם, ביחס לעולם.
יש לי הרבה, זה נמשך לאורך כל הזה, זה שפה רווחת, כאילו, עד החסידות, אני יודע.
מה, שכן משכיל מושכל?
כן.
כן, יש לזה הרבה בחב"ד, אני חושב, בעיקר.
רציתי להגיד לך קודם שאני לא...
שמה?
אני לומד עכשיו את הספר של שוורץ, ואני לא מצליח לצאת, כאילו, אני קורא את זה ואני לא מצליח לצאת כאילו מה...
אני לא בטוח שצריך, חב"דניקים נראה לי רואים חושבים שהרב אמר שייך אליהם. בדיוק היום גם ראיתי איזה מקום שהרב שגר דן בהבחנה ביניהם. כי הם יכולים לצטט אותו במפורש, ועדיין זה שאלה על מה בדיוק מדברים. זה חלק מהשאלה פה, מה זה בדיוק השכל הזה ביחס למה הוא עומד. חוץ מזה, זה גם קשור לדברים שדיברנו עליהם. לכן הבאתי פה קצת מקורות שכבר דיברנו עליהם לפני החגים, וגם זה קשור מאוד לפרקים של התארים כמובן. לכן שמתי את העניין של החיים פה בכותרת, כי זה דבר שחוזר בשני הפרקים האלה, זה מעניין לראות למה זה קשור. בוא נקרא קצת ואז ככה ננסה לפרק את זה. יודע אתה כמה מפורסמת אותה אמירה שאומרים הפילוסופים על אודות האל יתעלה, והיא שהם אומרים שהוא השכל המשכיל והמושכל, וכי שלושת העניינים האלה בו יתעלה עם עניין אחד אשר אין בו ריבוי. ראינו כבר הזכרנו זאת בחיבורנו הגדול, שכן זהו יסוד של תורתנו כפי שהסברנו שם. דהיינו, בהלכות יסודי התורה הכוונה, שהוא אחד בלבד ואין לצרף אליו דבר אחר, כוונתי שאין דבר קדום זולתו, ולכן אומרים חי השם, ואין אומרים חי השם, שכן אין חייו דבר זולת עצמותו, כפי שעבר הבהרנו, מדברנו על שלילת התארים.
כן.
מה כן?
שום דבר לא כן, אני לא מבין, אני מבין למה כשאר שם את זה בהתחלה, כאילו על...
את מה?
את החלוקה הזאת בין החיים שלו לבין עצמותו, כאילו שאין... אבל מה זה... זה לא קשור, כאילו...
מה הקשר בין זה לבין שכל משכיל מושכל?
כן.
אז זה אנחנו צריכים לדפדף אחורה, נדמה לי שזה היה לפני שתי שיעורים, שדיברנו בפרק על תארי השלילה. אחד או שניים? לא, שניים, כי שבוע שעבר דיברנו על השמות, נכון?
כן.
בפרק... נון. חץ.
הוא ממש מצליח
לך? כן, כן, הוא ראש. איפה זה? שם הוא מדבר על התארים של ה... איזה תארים הקלאמים דיברו.
אה, אני
לא יודעת איך זה נעלמת, מה?
מה
הבעיה? בדף? כן, אבל הדף לא פה. לא בדף של עכשיו.
לא, השאלה.
כן, כן, בהחלט כן. אני רק שנייה למצוא את זה. שבו הוא דיבר על החיים, הנה, כן, כן, פרק נ"ג, זה היה לפני כמה שנים, זה היה נדמה לי בשיעור ראשון שלנו על התארים, כן. ושם הוא אמר שהמדברים אומרים שהאל אפשר להגיד עליו על העצמות שלו, שהוא חי ויודע ויכול ורוצה כמאני, ואז הוא הבחין בין חי ויודע, שאת זה הוא ככה אמר בחצי אמירה, שאת זה כן אפשר להגיד לגבי העצמות, בתנאי שזה מחובר. מה שאתה יודע הוא שעניין הידיעה בו יתעלה הוא עניין החיים, שכל המשיג עצמותו הוא חי ויודע במשמעות אחת, בידיעה מתקרבים להשגת עצמותו. העצמות המושגת היא בלי ספק עצם העצמות המשגת, זה ממש מוליך על הפרק שלנו, שכננו מורכב משני דברים, דבר המשיג ודבר אחר שלא משיג, כאדם מורכב מגוף ונפש, גם על זה עוד מעט נדבר. וכאשר מתכוונים בדברנו יודע למשיג את עצמותו, יהיו חיים והידיעה עניין אחד. זאת אומרת, אם אני, כשהוא בתוך הדיון שאומר לנו כל הזמן שעל העצמות אי אפשר להגיד שום דבר, הוא תופס שניים מהתארים האלה שמדברים, אומרים שבפורה הוא מתנגד אליהם, ואומר בעצם את אלה כן אפשר להגיד לגבי העצמות. שהוא חי ויודע בדבר אחד, וההנחה היא שיודע זה יודע את עצמותו, וזה לא שני דברים נפרדים. ולעומת זאת הוא אומר, אבל לא זה, לא על משמעות זאת לעיניים, כי לעיניים השגתו את ברורה, זאת אומרת, אם אתה חושב על ידיעה כידיעה של משהו אחר, אז אי אפשר להגיד את זה. אבל בתוך הדברים הוא מבליע, מה שלא שייך לכאורה לסדר, זה שחי ויודע זה כן שייך בעצמות. אני חושב שלזה הוא מתייחס כאן, שהוא אומר, שהחיים הם לא דבר נפרד, ככה גם הידיעה לא דבר נפרד, כי לקראי הקדוש ברוך הוא אומר שהחיים והידיעה הם דבר אחד, ולכן הדרוש הזה של חי השם ולא חי השם, אלא חי השם, זה המצב, זה ההגדרה, זה דבר אחד. וגם בפרק הבא זה מעניין שזה חוזר המשפט הזה איפשהו באמצע לגבי החיים. נכון, אני נמצא את זה רגע, אז זה מתוסף את תשומת לידי. חיים, חיים, חיים. לגבי הצורה, כן, בסמך ת'. כן, איפה זה? אני רוצה לראות את זה. בגלל זה, העניין הזה הוא נקרא בלשוננו חי העולמי, משמעותו שהוא חיי העולם, כפי שהתברר, וגם שם, הדימוי הזה של החיים מופיע לגבי העצמות והיחס שלה לעולם גם. קיצר, צריך לעיין, אבל כמו יוחד זה העניין שהוא פותח את זה ככה. השכל מסכים מוסכל קשורים לזה שהחיים הם חלק מהעצמות. כל זה קשור ליכולת שלי לדבר על העצמות כדבר אחד. זאת אומרת, משהו, יסוד של תורתנו זה אחדות השם. כדי להבין את אחדות השם, אני צריך להבין מה יש בתוך הדבר הזה שאני קורא על השם, שאפשר עדיין לדבר עליו אחדות. זאת אומרת, עד עכשיו כל מה דיברנו על זה שכדי שיהיה אחדות, אני צריך לשלול כל דבר. ובכל זאת ראינו כמה הבלחות לגבי זה שאפשר לדבר במושגים יותר חיוביים, גם לגבי העצמות, כשזה קשור לידיעה. פה אני חושב את זה ממש מונח על השולחן. כדי להבין את העצמות כאחת, לא מספיק רק לשלול, אני רוצה גם להבין את המקום הזה של הידיעה בתוכה.
זה בעצם זה חתולה של שלילה, אתה הולך מסתכלים.
למה זה שלילה?
כי הוא שלל את ה... כי מצד אחד רוצה להגיד שיש לו... יש לו ידיעה, מצד שני, מה שהוא שולל זה את ה... לשים אותה באותו תחום של צורת ידיעה אנושית, לא יודע, כאילו באותה, נגיד, מעניין של הזמן שלו. חלוקה של כוח
ולפועל. השאלה אם זה חלוקה מהותית, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, אבל גם יש כבר כל מיני תנועה בפרקים האלה של התארים, אין לדבר בכיוון חיובי ולדבר בכיוון שלילי, ואין כאילו ניסיון לנסח ברור איפה הגבולות מן אחד לשני, זה הרבה מעניין של נימה. בפרק הזה אני חושב הנימה היא מאוד מאוד חזקה של כן, אנחנו יכולים להגיד דברים, והשכל שלו דומה לשכל שלנו, ההבדל נראה די כמותי, אני חושב בהמשך. משנה מקומות אחרים, שכל פעם שיגיד לך משהו יגיד, אבל זה לא כמו אצלנו, או אחרי החלוטין, פה זה מאוד כאילו... ודווקא זה מה שיבסס לך את האחדות. לכאורה המנגינה של תארה השלילה הייתה כל הזמן שכדי להבין אחדות צריך לא להגיד שום דבר. רק ככה תוכל לשמר אחדות. אבל זה ממש כאילו המשך של הפסקה הזאת שם, שבאמצע הפרק המאוד שלילי, פתאום הבליחה לנו איזושהי אמירה חיובית שהיא קשורה לחיים וידיעה. אבל כדי לעשות את זה, צריך באמת להבין ידיעה באופן שהוא לא מכוון החוצה, זו הידיעה שהוא התנגד אליה ביחס למדברים. אז בואו נראה מה הוא עושה עם זה. דה, שלפני שאדם משכיל דבר מה, הוא משכיל בכוח. כאשר הוא משכיל דבר מה, כגון שתאמר, כאשר הוא משכיל את צורת חתיכת העץ הזאת, שאנו מצביעים עליה, מעניין שהוא לא אומר שולחן, חתיכת עץ, ושולף את הצורה שלה מן החומר שלה, ותופס את הצורה המעורטלת, שהרי זאת היא פעולת השכל, אזי הוא נעשה משכיל בפועל. השכל שהגיע להיות בפועל הוא הצורה המעורטלת של חתיכת העץ אשר בדעתו, כי אין השכל דבר זולת העניין המושכל. הרי שיתברר לך שהדבר המושכל הוא הצורה המעורטלת של חתיכת העץ, והיא השכל שהגיע להיות בפועל. ואין שני דברים, שכל והצורה המושכלת של חתיכת העץ, כי אין השכל בפועל דבר זולת מה שמושכל. והדבר אשר בו הושכלה צורת חתיכת העץ מעורטלה, שהוא המשכיל, הוא השכל שהגיע להיות בפועל בלי ספק. פעולתו של כל שכל היא עצמותו. אין השכל בפועל דבר אחד ופעולתו דבר אחר, כי אמיתת השכל ומהותו היא ההשגה. בבית הפרק הזה, כמו שהרמה אומר בסוף, הוא נע במעגלים כאלה, וכל פעם אומר את הדברים בשפה קצת אחרת. אז שאלה אם נקרא את כולו, שננסה לעיין על דרך הפסקה הזאת, שלכאורה שמה את כל המרכיבים על השולחן, לא?
כן, רק שנייה, החלוקה לפסקאות כאן זה שלך?
זה של שוורסקי, מדומני, אבל אולי זה גם במקור, האמת שאני לא יודע. לכאורה הגיוני שהוא ילד לפי המקור. אבל אני לא יודע אם זה משהו אחיד. אני חושב שזה מתבקש, כאילו זה כן הולך לפי מבנה המשפטים והטיעונים.
כן, בגלל זה שאלתי, כאילו, כי זה יש בזה גם משהו, כאילו, פרשנית, שיש את החלוקה
ואחר. כן, זה ממחיש לך את המעגליות. בואו ננסה שנייה לפרק את הדיון הזה, כאילו צריך, אני חושב, כדי ליצור את המשוואה המשולשת, צריך לפרק אותה לשני חלקים. שחלק אחד נראה לי זה האחדות של שכל ומושכל, נעשה את זה ככה. נשאר פה מיום חמישי. שמילה
סלע. אז
מה צריך להגיד כדי שהשכל יהיה מחובר עם המושכל? איזה טיעונים של אחים לזה? למה זה קשור? השכל פה, מה הוא אומר ומה זה המושכל? זה אני חושב הדבר הראשון שהוא מדבר עליו, נכון?
כן.
מה, אתה מדבר על המושכל? המשכיל שייך כנראה, אני חושב, למעבר בין הבכוח לבפועל. זה, אבל שנייה, ננסה לפרק את זה קודם. נדבר קודם על השכל יחד עם המושכל. מה מחבר את השכל והמושכל? המושכל פה זה הרי מה?
המושכל זה הצורה הרטילאית,
הצורה שלך תראה את העץ. וכדי שהשכל יהיה מחובר עם המושכל, אני צריך לטעון שאין השכל דבר זולת העניין המושכל, כשהוא בפועל. הם שני דברים, שכל והצורה המושכלת, כי אין השכל בפועל דבר זולת מה שהושכל. זה אמירה ראשונה. צריך, אני חושב, אבל באמת לפרק את שני הצדדים. יש צד אחד, כדי שאני אגיע למשוואה הזאת, מה שיפה פה זה גם שיש איזושהי התחלה שבה הם נפרדים, נכון? יש את
השכל
בכוח. כשהוא בכוח, אז הוא נפרד ממנו, נכון? וכשהצורה של העץ תבואה בחומר.
כן.
אז הם נפרדים.
כן.
כשהוא יוצא לפועל, וכשהוא מוציא את הצורה, אז הם נהיים ביחד. זה המהלך פה. עכשיו, המהלך הזה הוא קשור לקטע שראינו כבר, בשיעור השני, למעשה. מי כבר היה בשיעור השני? זה היה אתגר. בשיעור השני, למען בפרק ב' על צלם אלוהים. אז שם הבאתי פה קטע שאני הבאתי אותו שוב, מלכות לשדה התורה. בואו נראה אותו שנייה, הוא מובא פה אחרי הפרק הזה. ושם הוא מדבר בחומר בצורה, והוא אומר כך: לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, או צורה בלא גולם. גולם פה זה חומר, כנראה אני רוצה תרגום. אלא לב האדם הוא שמחלק הגוף הנמצא בדעתו, ויודע שהוא מחובר מגולם בצורה. והצורות שאין להן גולם, אינה נראים לעין, אלא בעין הלב הם ידועים, כמו שידם הוא אדון הכל ולא ראיית עין. ועוד הוא אומר בהמשך, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, והדעת היתרה המצויה באדם, מנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. על צורה זו נאמר בתורה, נעשה אדם מצלמנו כדמותנו, כלומר שתהיה לו צורה יודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם, עד שידמה להם. פה אני חושב אפשר לראות את שני הצדדים, זאת אומרת, הצורה לא מתקיימת, זה לא שהצורה היא משהו שקיים בחומר כדבר נפרד, ואז אני חושב בכל עוד שהייתי נתקע בשלב הזה, כי הצורה תבואה בחומר, ומה הקשר בין השכל שלי לבינה. אבל פה אני חושב יש משהו שמסביר את האמירה, שכשהשכל והצורה המופשטת הם מחוברים, כי באמת הצורה המופשטת לא קיימת בעולם. היא קיימת רק בשכל, כמו שהוא מנסח את זה כאן. אין צורות בעולם, יש צורות רק כשהשכל מפריד, אז בעולם הם מחוברים לחלוטין אחד בשני. ולכן אני חושב, זה הצד אחד של המשוואה, מה שאנחנו בעצם כל הזמן מנסים לחרוג כאן זה איזשהו סוג של ניגוד בין סובייקט לאובייקט, נגיד במושגים מאוחרים, או בין לחשוב על השכל כסוג של מצלמה שקולטת דברים שנמצאים מחוץ עליו,
כן.
ואז תמיד נשמע פער ביניהם. אז בצד כיוון אחד של לפוגג את הפער,
אין מה? מקום בשכל כאילו רק. ההשכלה, כאילו הפעולה של ההשכלה, לא ההשכלה, במובן שאחרי זה, שם אין שניות בין ה...
מה? לא פעם?
שהשכל מפשיט את הצורה המופשטת, את הצורה של נגיד חתיכת עץ. אז כאילו, אז הוא לא נפרד מה...
מי לא נפרד ממי?
השכל.
מהחתיכה או מהצורה?
מהצורה.
לא.
רק אחרי זה שזה מעובד, כאילו ש... מה זה מעובד? כאילו שיש, שמחזיק את ההשכלה. אז מהרגע שכאילו יצאים מהכוח, הם מתאחדים.
כן, אבל שתי חשתקה זה באמת כשני צדדים שצריכים לבוא אחד לקראת השני. מה שאני רואה שקשור מאוד לכאן, השלב הראשון זה להגיד שהצורה באמת לא מתקיימת מחוץ לשכל. לכן כשהשכל תופס אותה, אז היא נמצאת רק אצלו. זה לא שהיא הייתה בחוץ ואז הוא צריך להכניס אותה פנימה. בעצם תהליך ההפרדה הוא משהו שהשכל יוצר אותו. לא היה לצורות בעולם עד שהתבוננו בעולם וניתחנו את זה, עשינו פה איזושהי אנליזה. ובכל זאת, זה דבר ממשי, זה לא משהו שהמצאתי אותו, כן? זה לא השלכה. אלא זה משהו שהוא תופס אותך. זאת אומרת, הייתי יכול במבט מודרני, מנוכר, להגיד, בעצם אין צורות בעולם, זה הכל בתודעה. אנחנו רק משליחים את זה על העולם, ויש אפילו כל מיני מחקרים כאלה, נכון? שאנחנו רואים צורות, אפילו חיות או צורות. אבל אומר לא, הצורה היא באמת צורה של הדבר עצמו, אבל היא לא מתקיימת בנפרד, אלא בשכל, ולכן כשאני עושה את פעולת ההפרדה, ממילא הצורה היא חלק מההשכלה עצמה. זה אני חושב הצד שמאפשר לו להגיד שיש את התנועה מכאן לשם, נגיד.
כן,
כאילו, כי בעצם כפי שזה, זה לא היה בשום מקום אחר קודם, אבל כן יש זיקה משני הדברים, זה אני חושב מה שמשנה לו. לכן המושכל הוא חלק מהשכל, הוא לא מתקיים בנפרד ממנו.
ואמרו את זה.
השאלה היא, אם אני תופס את הדבר שאני מסתכל עליו כקיים בעולם, אז השאלה היא, למה שאני אחשוב שבפעולת ההשכלה אני מתאחד איתו? מה, אם היינו נפרדים קודם, מה גרם לנו עכשיו להתאחד? אני חושב שהאמירה שעומדת כאן זה שביחס לצד הזה, צריך להשלים את הצד השני, הצורה לא באמת קיימת כנפרדת בעולם, היא קיימת כנפרדת רק בשכל. ולכן כשאני תופס אותה, היא מתקיימת עכשיו בתוך השכל, כי שמה היא כאילו נולדה, אבל היא נולדה כסוג של תצפית על העולם. אתה יכול לשאול, כמו שאומרים, איפה נמצאים חוקי טבע, נגיד, כל מיני דברים כאלה שאנחנו מפשיטים מתוך ניתוח של העולם, האם הם נמצאים בעולם, או שנמצאים רק בתודעה שלנו. ההנחה פה זה שהם כן נמצאים בעולם, אבל בכל זאת הם לא נמצאים בעולם כפי שהם נמצאים אצלי בראש. הראש שלי יוצר איזושהי הפשטה שהיא בעולם לא מתקיימת כשלעצמה. לכן עכשיו היא קיימת אצלי באחדות, היא לא נשארת מחוץ. זה לא כמו שאני רואה משהו והוא נשאר מחוץ, ויש לי רק איזושהי תמונה שהיא לא באמת ממצה אותו. למרות שאתה יכול עדיין גם במושגים של תמונה אפילו להגיד, שלגבי התמונה, התמונה נמצאת אצלי בראש. והדבר של עצמו הוא לא התמונה, שאת אומרת חלק ממנו. זה של צד אחד של המשוואה. זה גם קשור למה שאומר בהמשך, שצורת האדם השלם לדעתו זה הצורה יודעת ומשגת הדעות. זאת אומרת, זה רק יכולת אנושית להפשיט דברים. זה לא משהו שקיים בפני עצמו. זה אני חושב מחבר לנו את השכל והמשכל. עכשיו, בתוך הדיבור הזה של הלקוח בפועל נמצא גם הצד השני. מה מחבר את השכל והמשכיל? שהמשכיל פה זה גם צריך על המושגים קצת עמומים. נראה לי שחלק מהמשחק פה זה שהמושגים מובחנים מבחינה מסוימת ולא מובחנים מבחינה אחרת ברגע שאתה מתחיל להבין מה זה השכל הזה שנמצא ביניהם.
נראה לי שאם היינו מסרטטים את זה, אז היינו צריכים להגיד שהשכל הוא באמצע.
סתם שאלה. לא, כאילו, הצידה.
הצידה.
נו. יש משהו שמדבר על זה, כאילו, על ההבחנות עליהם, על חוסר ההבחנה החד משמעי של המושגים ברמב״ם, נגיד במקומות האלה? שכאילו יש לזה איזושהי משמעות להבנה של הדברים, שזה בכוונה לא מוגדר בצורה חדה וחד משמעית.
אני לא חושב כאילו מוגדר בצורה חדה, למה אתה מוגדר בצורה חדה?
לא, אני שואל.
הבנתי בכל אופן.
שזה לא מוגדר בצורה חדה וחד משמעית, כמו שאמרת.
מה, לא מוגדר מה זה שכל? לא, אני לא מתכוונתי שזה לא מוגדר בצורה חדה. אני חושב שחלק מהעניין פה זה שאם היית מגדיר את הדברים בצורה חדה מדי, אז לא היית יכול לדבר על זה שהם אחד. זאת אומרת, הוא נותן לך את הדוגמה, נכון, בקטע שלא הבאתי פה, שאנשים יגידו לי שזה כמו הלבן, המלבין והמולבן. נכון, אז מה זה? מה זה הלבן? מה זה השכל הזה? כדי להבין, אני חושב, מה זה השכל שנמצא באמצע, אני צריך לחשוב כבר להבין את היחס לו לשני הדברים האחרים. זה תלוי אחד בשני. מי זה המשכיל? מי זה המושכל? למשל, כשהוא אומר לך שהשכל בפועל, נקרא אולי את הפסקה הבאה. שם זה יותר מנוסח יפה. לא, הפסקה הבאה יותר קשורה למה שדיברנו עכשיו. איפה זה מה שאני רוצה להגיד? לקראת סוף העמוד, כל משהו בכוח ובהכרח למצא שיישא את הכוח הזה, כמו למשל האדם. ואז יש שלושה דברים, האדם המסיר את הכוח, הוא שהוא המשכיל בכוח, הכוח שהוא השכל בכוח, והדבר המוכן להיות מושכל שהוא המושכל בכוח. פה המשכיל זה האדם, אבל לפני זה הוא דיבר על המשכיל כשכל בכוח, אני חושב, כמדומני, נכון? בקטע שקראנו?
כן.
כאשר הוא משכיל, לילי, לפני שאדם משכיל דבר מה, הוא משכיל בכוח. מי פה משכיל בכוח? כאשר הוא משכיל דבר מה, הרי זאת פעולת השכל, הוא נעשה משכיל בפועל. יש פה איזושהי עמימות מסוימת, כי אני חושב שהיא בדיוק באה לשחק עם ההבדל בין כוח לפועל, שוב זה שמחבר לי את המשכיל והשכל. מה שעמום פה, אני חושב, זה שהוא חותר למקום שהשכל הוא התרחשות, הוא כוח, הוא לא דבר. המשכיל והמושכל הם כאילו שני דברים. והיחס בינם לבין ההתרחשות הזאת, זה בדיוק המקום שהוא רוצה לשחק איתו. זאת אומרת, אם אני אצליח לטשטש את שתי המולות האלה, אז פתאום פה יקרה משהו אחר, אני חושב. אני אבין את מה שקורה פה באופן אחר. זה מקום יותר מורכב מאשר להגיד הלבן, המלבין והמולבן, ששם אני יכול לדבר על הלבן כאיזשהו מושג, נגיד, או תכונה. והמלבין והמולבן יהיו באמת שני אובייקטים נפרדים, מראש לא יהיה לי שום יכולת לחבר אותם. פה העמימות, אני חושב, נוצר, אולי שמראש אני צריך לתפוס את המושגים האלה באופן שיאפשר את החיבור שלהם. שנייה, צריך אבל לעשות את זה מסודר, אחרת הכל מתבלגן. יש לנו את הצד הזה, שהוא בעיקר קשור לזה שאני יכול לתפוס את הצורות, והצורות הן חלק ממני, זה גם קשור לאמירה שהייתה פה בסוף, שפעולתו של כל שכל היא עצמותו, זה הצד השני של העניין. זאת אומרת, קירבנו את הצורה על השכל בזה שאמרנו שאין לה קיום נפרד, כדי שהשכל יהיה חלק מהצורה, המשפט הזה, שהוא כבר גם קצת מתחבר מהצד השני, להגיד פעולתו של כל שכל לעצמותו, זה מוביל אותנו למשוואה הזאת. זאת אומרת, איך השכל והמשכיל הם דבר אחד? כי בניגוד לכלי שפועל, ואז יש לי את הכלי ויש לי את הפעולה, הפעולתו של כל שכל היא עצמותו, זאת אומרת, הוא מה שהוא עושה. לכן אני, המילה התרחשות, אני חושב, תופסת פה. כי, מה?
זה ככה כל הזמן.
שהוא בפועל. מה אתה מתכוון שזה ככה כל הזמן? זה בדיוק אני חושב במקום שבו מבחין בין בכוח לבפועל. בעצם אני חושב מה שקורה זה שהשכל בכוח הוא המשכיל. כי אז כשאני מדבר עליו כמשכיל, אני מדבר עליו כזוג של אובייקט. או שאני מדבר על האדם שנושא אותו. אני חושב שההבחנה הזאת הוא משחק איתה כי היא באמת פחות חשובה. כל אדם מדבר על השכל כשכל בכוח, אז הוא בעצם סוג של כלי, כאילו, או פוטנציאל שצריך לשכון בתוך משהו. אבל המשהו הזה שנושא אותו, הוא כאילו הופך להיות המשכיל. הבן אדם הוא המשכיל, או הכוח הזה שיש בו הוא המשכיל, ברגע שהוא יוצא לפועל הוא כבר לא כוח שפועל. לכן אני חושב העמימות בין המושגים הזאת נמצאת בזה שברגע שהשכל מתחיל לפעול, אז הוא כבר לא קיים כשלעצמו. הוא קיים רק ההתרחשות הזאת של ההשכלה. זה נקודה עמומה, כי לכן היא גם עמומה בניסוח, אבל היא נראית לי משמעותית. מה התחלת לומר לה?
לא, אני אומר, אתה מודע שהשכל בכוח יכול לחשב למשכיל, יכול גם לחשב למושכל.
למה?
כי החיבור הזה הוא לא... אמרו אותו, לא יציב.
לא, אבל בשלב של הבכוח המושכל הוא גם כן מאוד נפרד. למה? אני בטח לא אגיע, זה הגבול היותר חזק. הגבול בין השכל בין המושכל...
אני חושב את השכל דווקא עם המשכיל בצורה...
כי השכל זה משהו שמתרחש, כאילו הוא זה שהוא הצד של הפעולה. המושכל הוא, אני חושב, ההפרדה שלו יותר חזקה, כי השלב הראשון הוא רק מושא נפרד. אז אני צריך להתחבר.
טוב, אז פה
הקטע
של המושא, אני לא חושב שיש פה
מושאים,
כלומר, הכל התרחשות,
היא קורית
בכולם באותה מידה.
מה זה בכולם?
בכל, גם
במושכל,
גם
במושכל. אבל כשהוא אומר, בהתחלה יש לי כאילו שלושה דברים, האדם נושא את הכוח, הכוח שהוא השכל בכוח, והדבר המוכן, ברור שיש יותר יחס בין האדם לבין השכל בכוח, כי האדם הוא זה שנושא אותו. זאת אומרת, בשלב הראשון, שני אלה הם מחוברים כאילו כשני מרכיבים, הוא קורא לזה מצע, שישא את הכוח הזה. וזה באמת דבר נפרד לחלוטין.
הפוך, כן.
אחר, זה, אני חושב, כאילו פה יש התגברות על המחסום יותר חזק, כדי להכניס את המושכל. אני אכניס פה עוד קטע, ואז אני אעשה ככה לתת את התמונה המלאה. הקטע השני שהבאתי פה, שהוא מהפרק השני עצמו, שגם עליו דיברנו קצת, למה יש לו הגדרה יפה? כשהוא מדבר על הצלם, אז הוא אומר ככה: מכיוון שאדם מתייחד בעניין נפלא מאוד שלו, אשר איננו באף אחד אל הנמצאים שמתחת לגלגל הירח, והוא ההשגה השכלית, ששום חוש, איבר או צלע אינה מפעילים אותה, דימה אותה להשגת האלוה אשר אינה נזקקת לכלי. אף כי לא דמיות באמת, אלא לכאורה. בגלל העניין הזה, דיינו, בגלל השכל האלוהי הדבק בו, נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, לא שהיה להתעלה הוא גוף כך שיהיה בעל תבנית. אז הנקודה שמשמעותית לענייננו זה העניין ששום חוש אלא רוצה לעניין מכילים אותו. השגת אלוהי לא נזקקת לכלי. גם לענייננו כמובן לא דמיות באמת, אלא לכאורה, כי נגיד זה אחד הדברים אני רגיש שהוא מאוד הבדל, שבפרק שלנו הוא לא אומר את הלכאורה הזה בכלל, אלא הוא שם הבחנה מאוד מסוימת, אבל הוא לא ישר מרחיק. שם הוא ישר מרחיק, למרות שהוא מדבר על צלם אלוהים, וברור שזה עניין של דמיון, וישר מרחיק. אבל אצלנו הניגון של הרחקה הרבה פחות משמעותי, אבל מעבר לזה מה שמשנה, והתעקמנו לקראת בזמנו, זה למה חשוב לי להדגיש שהשכל לא מופעל על ידי איבר? מה קורה למשוואה שלנו אם השכל היה מופעל על ידי איבר?
היכולת לאיחוד, כאילו, בפועל הייתה מתעממת, כאילו לא היה באמת יכולת איחוד, כי היה...
היה
תבוא
גם.
היה
משכיל
ומושכל, ומשכיל ושכל, ומושכל וכן. זאת אומרת, יכול להיות שאת המושכל הייתי יכול לדחוף לתוך השכל, אבל המשכיל והמושכל היו נשארים נפרדים. בגלל שהיה לי את ה... כאילו כמו בדימוי הזה של המצלמה, היא אף פעם לא מתאחדת עם התמונה שהיא מצלמת. היא כאילו מין כלי שתופס דברים, אולי הוא מצליח להכניס אותם לתוכו, אבל הוא תמיד יישאר מופרד. בתוך ההקשר הזה גם אז דיברנו שזה מאוד... זה גם טוב, זה חלק מכל הסיפור הזה עצמו. כדי שהוא יהיה אחדותי, הוא גם חייב להיות לא טבוע בגוף. ברגע שמשהו טבוע בגוף, אז ממילא תמיד יהיה לו את השניות בין המימד המופשט שלו לבין המימד הגופני. זאת אומרת, זה באמת המקום של הצד הזה של משוואה. כדי שהמשכיל והשכל יהיו מחוברים, אני צריך להבין את השכל לא ככוח ששוכן בגוף ואז עושה דברים, אלא כמו שהוא נסלח על זה כאן, שהשכל ופעולתו, עצמותו של השכל ופעולתו הם דבר אחד. זה, הוא אומר פה, זה משהו שאין אותו בשום מקום אחר. זה אני חושב, כאילו שני הצדדים האלה, אם מצליחים לתפוס אותו ביחד, זה נראה לי היסוד שהפרק הזה מנסה להציב, כי הוא כל הזמן ממחיש לך איך שהפעולה של השכל היא מתרחשת באופנים אחרים לחלוטין. ולכן אל תשווה לי אותו ללבן, מלבין ומולבן. אתה לא יכול לשוות אותו לשום דבר. זה בדיוק העניין שלו, ובדיוק לזה נראה לי הוא הופך אותו מקום שיכול לייצג את האלוקות. כי זה משהו אחר, אין את זה לאף אחד מהנמצאים מתחת לגלגל הירח, זה עובד לפי כללים אחרים. אל תשווה את זה לאופני הכרה אחרים, בסוף הפרק אומר לו, אני מתוח שאתה לא מתכוון לבלבל את זה עם הדמיון, נכון? ראיתי את זה?
אבל כשבן אדם לא מסכים, משהו, זה דוגמה על אדם.
כן, בוא נראה...
כשצרים שבן אדם לא מסכים, אני אומר, איפה השכל
נשאר? אז בוא נראה את הפסקה שדילגנו עליה. בוא נקרא, אתה אומר, נקרא ככה את הכל ברצף, את שתי הפסקאות שדילגנו עליהן. אל תחשוב שהשכל זה הפסקה השלישית ממה שהבאתי. אל תחשוב שהשכל בפועל, כי באמת אני מרגיש שהמעגליות פה היא עוברת כדי לתפוס את התמונה. אל תחשוב שהשכל בפועל הוא דבר הנמצא לעצמו, מנותק מן ההשגה, ושההשגה היא עניין אחר בו. אלא השכל בעצמו ואמיתתו הוא השגה. כאשר מניחים שכל הנמצא בפועל, אשר הוא ההשגה את מה שהושכל. וזה ברור מאוד למי שהתנסה בעיון מעין זה, צריך לחפש פה את חוויית העיון שלנו. מתברר שפעולת השכל אשר היא השגתו, היא אמיתתו ועצמותו. ובכן, הדבר שבה הוא תלת צורתה של חתיכת העשר הזאת והושגה, אשר הוא השכל, הוא המשכיל. כי השכל הזה עצמו הוא אשר הרטל את הצורה והשיג אותה. וזאת היא פעולתו אשר בגללה נאמר עליו שהוא משכיל, ופעולתו היא עצמותו. ואין לזה אשר הונח כשכל בפועל, אלא צורתה של חתיכת העשר הזאת. כאילו כשאני חושב על משהו מסוים, אז אין לי שכל שחושב. יש רק את המחשבה. מזה אפשר להבין למה אי אפשר לחשוב על שני דברים, נראה לי. כשאני חושב על משהו, אז זה עכשיו המחשבה שלי. אין לי כוח מחשבה שבינתיים פוזל ומחפש כל מיני אופציות אחרות לחשוב עליהן. אני נכנס לתוך הדבר הזה. אני כופר במוסכמה הזאת, אבל יש לי ראיות לכך, אבל לא נכנס לזה. זה אבל אתה יכול מצד שני להגיד, כיוון שאנחנו לא תמיד ככה, אז זה יכול לשים לב שהמחשבה שהוא מדבר עליי, אולי המחשבה מסוג מסוים. זאת אומרת, סוג מסוים של ריכוז, שאני באמת יכול להגיד עליו, שכל מהרעיון הם נתונים לזה. הרבה פעמים אנחנו כן חושבים על כמה דברים בזמן.
מה? אמרו שפעולתו של השכל היא עצמותו. אז יכול להיות
שכל
כאילו בלי עצמות שלו? מה
זאת אומרת בלי עצמות שלו? אם הוא לא פועל, זה לא שכל בכוח, זה הפתקה הבאה. עוד שנייה נדבר על זה. אנחנו אומרים, עכשיו כשהשכל עושה משהו, הוא כאילו נכנס לתוך ה... הוא מכביד, אבל הוא הכרחי, כי אתה צריך אותו כדי שתוכל לבטל אותו, אחרת הוא יתחבא לך כל הזמן מתחת לשטיח. כאילו תגיד, אוקיי, עכשיו אני חושב על זה, אבל השכל שלי תמיד מתקיים פה כסוג של מישהו שמתבונן בדבר הזה ויש לו פוטנציאל להתבונן עם הדברים אחרים. זה חלק מהעניין פה שהשכל הוא לא חומרי, שאין לו עצמות שנפרדת מהפעולה שלו. ברגע שהוא יוצא לפועל, אז הוא התרחשות טהורה. זה כמו... לכן קשה לצייר את זה דימויים, כי תמיד יש את הדבר ואת הפעולה. נכון, זה משהו מאוד חזק. להגיד שהשכל, כשהוא פועל, אז הוא עכשיו רק פועל את זה. אין לו שום קיום, הוא עכשיו כאילו מחלה את עצמו בתוך הדבר הזה.
הוא גם לא פועל על משהו, כאילו...
בגלל זה אני גם יכול להגיד שהוא לא פועל על משהו, כי זה, הוא והפעולה הם דבר אחד. ואין פה שום רווח, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. שזה לא צריך את ההבחנה בשכל וכוח לשכל בפועל, שהיא מאוד חשובה לעניין הזה, כי בכל זאת אני כן חושב לפעמים על דבר אחד ואחרי זה על דבר אחר, אבל המעבר בין שני הדברים האלה הוא כזה, שצריך לעבור דרך נקודה שלישית, שיהיה שכל וכוח. כאילו אני יוצא מזה, השכל פתאום הולך ומתגשם לו להיות איזה משהו גשמי כזה, ואז הוא עוד פעם כמו משהו שנשרף ולהרה, מתקלה לחלוטין.
מתגשם.
אני אומר מתגשם כי
הביטוי... זה כוח, זה
אומר
אתה
משכיל בכוח. אני חושב שהשכל בכוח, אז הוא משכיל. להגיד משכיל, זה בדיוק להגיד, יש פה איזשהו אובייקט שעושה פעולה.
עשית בדיוק את ההפך, הפכת את הכוח לאחדות.
למה? אחדות במובן של... לא, אחדות השאלה הוא אחדות עם עצמה, הוא לא אחדות עם שום דבר אחר. כשהשכל הוא בכוח, אז אין שכל. כאילו, יש רק משכיל, אני חושב, זה האמירה תהיה. שכל בכוח הוא בעצם זהה עם המשכיל. לכן אמרתי שפה כן יש אחדות במובן מסוים. אבל נראה לי שחלק מעניין פה זה להגיד ששכל בכוח זה לא באמת אותו דבר. השינוי של הבכוח בפועל זה שינוי מהותי, זה השינוי הכי מהותי פה. בואו נקרא שנייה את הפסקה הבאה, ואז נוכל יותר לגעת בזה. ברור איפה, שכאשר השכל נמצא בפועל, אז השכל הוא הדבר המושכל. והתברר שפעולתו של כל שכל שהיא אותו משכיל, היא עצמותו. מכאן שהשכל המשכיל והמושכל הם עצם אותו דבר תמיד בכל מה שיוזכל בפועל. זה משהו משמעותי בכל הפרק הזה, שזה לא משנה על מה חושבים, זה תיאור של פעולת המחשבה בלי קשר למושא שלה בכלל. אבל כאשר מניחים שהוא בכוח, אזי הוא בהכרח שני דברים, השכל בכוח והמושכל בכוח. כאילו אמרת, השכל ההיולי אשר ברעובן הוא שכל בכוח. וכן חתיכת העץ הזאת מושכלת בכוח. אלא בלי ספק שני דברים. כאשר הוא יוצא לפועל, וצורת חתיכת העץ מגיעה עד מושגת בפועל, אזי תהיה הצורה המושכלת זהה עם השכל. ואותו שכל עצמו אשר הוא שכל בפועל, היא הורתלה והוא השכלה, שכן כל מה שיש לפעולה נמצאת, הרי הוא נמצא בפועל. כל שכל בכוח ומושכל בכוח, הם אפוא שניים. אוקיי, זה... כן, הוא נשיך שנייה להמשך. כאשר, בשורה האחרונה, כאשר מגיע השכל להיות בפועל, נעשים שלושת העניינים אחד. לעולם לא תמצא את השכל כדבר אחד, זה למושכל כדבר אחר, אלא אם כן הם נחשבים בכוח. הוא נשאיר רגע את העניין של הסוף לסוף.
הוא חוזר על עצמו, באותה פסקה הוא כאילו אומר
כאילו תשאר הוא אומר את זה לסוף הפרק, מה השורה האחרונה של הספר הזה? אנו חוזרנו על עניין זה בפרק זה פעמים מספר, מכיוון שהתפיסה הזו זרה מאוד לדעת. מפורש, זה לא חזרות בלי סיבה, חזרה עם סיבה. אבל כן. אז איך כאילו באמת אני חושב להבחין, לכן אני ניסיתי ככה לפרק את זה לשתי שורות, שכל אחת יש לה את התובנה שלה שמאפשרת לדחוף את כל הדברים לתוך האמצע. כאילו האמצע פה זה המקום החמקמק. ואם אני מצליח להבין איך משכיל בשכל עם דבר אחד, להבין את המקום הזה של השכל כהתרחשות מצד אחד, שהיא לא מסתמכת על איזשהו מצע. ומצד שני להבין למה השכל המושכל עם דבר אחד, בגלל שהמושכל הוא לא אובייקט שנשאר בחוץ. אני חושב שחלק משמעותי פה העניין הזה זה החריגה מהאובייקטים. להגיד מצד אחד ששכל זה לא אובייקט, הוא לא נסמך על אובייקט, אלא זה התרחשות. זה אני חושב מה ש... צריך היה יותר להעמיק מושגים שלה בכוח בפועל, אבל אני לא מספיק יושב בזה, כי זה מושגים מאוד יסודיים אצל אריסטו. זה האמירה הזאת, כל מה שיש לו פעולה נמצאת היום נמצא בפועל, זאת אומרת, אנחנו לתפוס שדבר שהוא פועל הוא עכשיו מממש את עצמו, ולא שמכונית נוסעת, כאילו זה מין התרחשות חיצונית לאובייקט שנוסע. עכשיו כשהמכונית נוסעת, היא מתקיימת באופן קיום אחר, מהותית מזה שהיא עומדת.
בעצם ככה בא לידי מיתוי המכוניות שלה, זה שהיא נמצאת, זה שיש לה מנוע מצוין, זה לא אומר ש...
ממילא כשאני אגיד, כשהמכונית מתחילה לנסוע, זה לא שינוי חיצוני לדבר עצמו. עכשיו הוא נהיה כאילו דבר אחר, העצמות שלו עכשיו משתנה, אופן הקיום שלה הוא אחר. לכן אני אגיד לך גם שכשהאדם חושב, אז הוא מממש את מהותו, כי מהותו זה לחשוב. כל עוד לא חשבתי, אז אני רק פוטנציאל של בן אדם, כל עוד אני לא חשב שקוע בפעולה הזאת. זה, אז, כאילו יש פה חריגה מהאובייקט לשני הצדדים. אחד מהדברים שחשובים פה זה שהביטוי הזה היולי, השכל היולי, כפי ששוורץ הוא מביא בהערה, אז היולי זה חומרי, למרות שאולי בשפה שלנו היולי זה משהו, אנחנו תופסים זה כמשהו מופשט אולי, ולכן זה היה לי קצת מפתיע במקום הזה.
ראשוני.
ראשוני, כן, אבל היולי זה מיוונית היי שזה חומר, כך אומר שוורץ. ומכיוון שלפי אריסטו החומר הוא בכוח לעומת הצורה שהיא בפועל. השכל היולי פירושו שכל בכוח, או שכל חומרי אפילו בתרגום המילולי של הערבית. הערבית פה זה המילה היוונית בעצם. זאת אומרת, אני נולד עם שכל, כאילו השכל שאנחנו נגיד אולי הבדל בין מוח לשכל. יש לי מוח. אפשר, אולי, לא חושב שהרמב"ם היה חותם על זה, אבל כאילו יש לי פה איזשהו אובייקט, יש לו פוטנציאל לעשות משהו. אבל כל זה אנחנו חושבים על המוח כאובייקט, אנחנו אף פעם לא נצליח להשתחרר עם זה שהמחשבה היא משהו שקורה בתוכו. ואז הוא נשאר אובייקט והמחשבה היא מין התרחשות בתוכו, היא סוג של קופסה ואולי תופסת תמונות בכל הדימוי של המצלמה. יש לנו כל כך הרבה דימויים מכניים בראש שמאוד קשה להיכנס למקום הזה. אבל כל העניין פה זה שהיחד בין בכוח לבפועל זה לא שיש לי קופסה ובתוכה קורים דברים, אלא שהדבר הזה עצמו משתנה לחלוטין. מלא הקשר שלו הוא כבר לא באמת מתרחש בקופסה. אלא נהיה פה משהו אחר.
בעצם התיאור הזה...
איזה תיאור?
שמחלק, מפריד בין המושכל לשכל המושכל, הוא עצמו הופך את זה לאובייקט, כאילו. אתה מבין? הוא כובד אותנו לאובייקטים בשביל שחרר.
כי אני חושב שזה בגלל שאנחנו לא מבינים מכוח ובפועל כמו שהוא מבין. זאת אומרת, אנחנו תופסים פעולות ועצמים כשני דברים נפרדים. כל המושג הזה שבכוח ובפועל הוא בא להגיד שהפעולה היא משהו מהותי לדבר, היא לא כמו שאני לוקח משהו. אם התנועה שלו היא תנועה טבעית, אם הוא ממש את עצמו בפעולה הזאת, אז הגבול הזה מתשתש. רק אם צריך לדבר, אני חושב ש... זה רק בגלל שאנחנו חושבים עליהם כאנלוגיה למושגים אחרים, שהם חומרים. אבל אם אתה מבין שכל, באופן שבה הוא מבין שכל, באופן שבה אנחנו מנסים לתאר, אז ממילא הנפרדות שלהם היא לא באמת מממשת איך שהם כשזה רץ. כאילו יש לך מין סביבון כזה שיש עליו כל מיני ציורים, וברגע שאתה מסובב אותם, מסובבים דבר אחד. כשהעצם מתחיל לרוץ, הם מתאחדים. ולא סתם כי אני לא יכול להבחין, כי באמת הם משתנים כשהם יוצאים לפועל. שזה אני חושב משהו ידע לגבי כל דבר, שכשהוא יצא לפועל, העצמות שלו יהיה פעולה. פה אני חושב החידוש הוא בעיקר ביחס למושכל, במקום הזה. כל מה שיש לו פעולה נמצאת הרי הוא נמצא בפועל. השאלה, אני צריך לעשות פה, אני חושב, שני שלבים. קודם כל, לנסות להבין את זה ברמה המופשטת, ואחרי זה לנסות לראות מה זה עושה, למה זה, לאן זה לוקח כל הסיפור הזה. אז השאלה אם אנחנו מיצינו את השלב הראשון או שאנחנו רוצים לנסות לדקדק, או מה אתם אומרים? השכלתם? שכל מושכל ומושכל? כמובן, טוב, אני צריך אבל לא לקרוא את זה בשורות האחרונות, כדי להגיע את העניין הזה.
אני לא
חושב,
אני
אמרתי
מה זה אומר, בפועל.
מה אתה אומר בפועל, שכל
בפועל?
כאילו,
איך
אני מושג את
זה?
כי
פעולה עשית את זה, אמרת את זה, התחשוב, כאילו, שאני אומר. כן. מה זה אומר בפועל? כאילו, סוג של פרדוקס,
למה פרדוקס? כי הפעולה היא עצוזה, ובפועל זה איזושהי הגדרה יציבה. לא, בפועל זה... מה אתה מתכוון שזה הגדרה יציבה? האמירה היא שלכל דבר יש, לכל דבר חומרי יש פה פוטנציאל שיכול לצאת לפועל, אני חושב.
כאילו שמעבר לחומרי,
את הדוגמאות הטובות לזה. דוגמאות נגיד של צמח, יש לו יכולת לצמוח. כשהוא צומח אז הוא בפועל, או האדם יש לו יכולת לחשוב. כשהוא חושב אז יכולת החשיבה שלו היא עכשיו פועלת. כשאני אפסיק לחשוב, הדבר הזה נמצא בתוכי בכוח. אבל החשיבה היא פעולה, לכן היא לא אובייקט שנוסף לי. למימוש של משהו שנמצא בתוכי. אני רואה אבן, יש בתוכה פוטנציאל להיות פסל, אני מפסל אותה, אני מוציא את זה לפועל. נראה לי שזה גם תהיה דוגמה. זה תמיד קשור לחיבור של החומר והצורה. במובן הזה, זה לא דווקא התרחשות במובן שזה כל הזמן קורה, אלא במובן של זה משהו שקרה. כאן אני חושב זה התרחשות בגלל שזה באמת לא אובייקט, לא דחפתי פה צורה וחומר ויצרתי פה משהו שהוא עכשיו בפועל, אז זה מין פעולה, ההשכלה הזאת. ומה אני מתכוון? זה עונה לשאלה שלך. אני אנסה ככה לגעת בזה מכיוונים אחרים, אולי זה יותר יבהיר. את נקראת הפסקאות האחרונות פה שהבאתי. מכיוון שהוכח ברוחה מופתית שהיה לי את הלב התגדל ושכל בפועל, ואין בו כוח, כל עיקר, אין בו כוח. אלא הוא שכל בפועל תמיד, כפי שהתברר וכפי שיוכח ברוחה מופתית, כך שלא יהיה פעמים משיג ופעמים לא משיג, אלא הוא שכל בפועל תמיד, מתחייב שיהיה הוא ואותו הדבר המושג, דבר אחד, והוא עצמותו. ופעולת ההשגה עצמה, שבה הוא קורא משכיל, הוא עצם השכל אשר הוא עצמותו. לכן הוא שכל משכיל ומושכל לעולם. ברור אפוא שהיות השכל המשכיל והמושכל אחד במספר, אינו לגבי הבורא בלבד, אלא לגבי כל שכל. גם בנו המשכיל השכל והמושכל עם דבר אחד, כאשר יש לנו שכל בפועל. אבל אנחנו יוצאים מן הכוח אל הפועל מדי פעם בפעם. כן, אבל זה לא הרוב. אני אפשר לחזור שוב לפרק ב' ששם היה, לא בפרק ב', תראה, לפתיחה. דיברנו על זה נדמה לי בשיעור הראשון. שם הוא מדבר על זה שרוב האנשים הולכים בחושך ולא משיגים את האמת אף פעם. יש כאלה שזה מבריק להם די פעם, יש כאלה שההבזקים שלהם יותר, ויש את האחד היחיד שההבזקים שלהם כל כך תפופים, שהוא כאילו חי באור. אז שם גם, הדיבר על ההשכלה, פעולת ההשכלה היא משהו, זה לא, זה כאילו נראה כמו הבחנה כמותית, נכון? במובן מסוים זה כן הבחנה כמותית, זאת אומרת, האחדות הזאת, אם אנחנו יכולים להיות בה לאור זמן, שזה רק קורה לנו לפעמים, אני כן חושב שזה הבחנה מהותית במקום מסוים, אבל זה לא הבחנה מהותית כמו להגיד, זה בכלל הדעה שלו והדעה שלנו הם לא אותו דבר ורק שיתוף השם. זה משהו יותר חלש במובן של ההפרדה. כן.
לא, אני לא, אז סתם, זה קשור לצאת הבנה ששאלתי עליה. כלומר, אין דבר כזה להסכים בלי הפסקה. יש תהליך של לימוד, כאילו, מאוד כאלה. עד שאתה מגיע למשהו, אתה לא יכול להגיע למשהו, אני חושב שכן יש פה איזו קפיצה איכותית, נגיד.
לא, אבל השאלה אם אתה תגיד שבגלל שזה לא קורה תמיד, אז גם ברגע, אז אין אף רגע שבו יש אחדות, וזהו כן מתעקש. יש רגע שבו יש אחדות, גם אם אני צריך לעבור מלא שלבים לפני. זה לא שתמיד נשאר לי השכל כאובייקט, נגיד. זה מאוד חשוב לו להגיד שאדם כן יכול להגיע לאחדות הזו. זה נראה לי דבר מאוד משמעותי בתוך הפרק הזה, כי כל מה שהוא עושה זה להגיד לנו, השכל זה הדבר הזה כמו שאתה מכיר אותו. כל הדרך שלו להסביר לחוכמה האלוקית זה דרך החוכמה שלנו. ועדיין, כמובן, יש הבדל משמעותי, כי הוא קשור בעיקר לזה, איפה זה היה, אני מבין שזה גם היה בפרק ב'. האמירה הזאת, שההבדל המשמעותי, לא, כאן, כן, מה שהבאתי כתבתי פה. לא, ושם בפרק מסביב הוא מדבר על זה שההבדל בין האדם לאלוהים זה שהשכל, עכשיו זה גזלנו אתם, שלאדם יש גם גוף, נכון? זה לא פה, איפה אני זוכר את זה? אמירה שמה שיש לאדם זה שיש לו גם שכל וגם גוף, ולכן יש בו, זה היה בפרק שציטטתי קודם למעשה, על זה שהאדם תמיד משיג, יש בו את הדבר הנפרד
בגלל
ההשגה. סמך ג' בקטע שציטטתי קודם, הוא אומר כך. זה סמך ג'? אה, תפסיק. תפסיק את זה. נון ג', סליחה, בהחלט. בקטע שאותו הקראתי קודם מינון גימל, שהעצמות המושגת היא בלי ספק העצמות המשגת, שכן אין לו מורכב משני דברים, דבר המשיג ודבר אחר שאינו משיג. זאת אומרת, אין לו גוף ושכל, שאז אני חושב שזה המקום שבו מתאפשר לשכל לחזור אליו בכוח ולהיות חומרי עוד פעם. זאת אומרת, לנו תמיד יש את הגוף שהוא סוג של מצא לשכל, והשכל כשהוא נהיה בכוח אז הוא חוזר להיות כאילו חלק מהגוף. ולכן אנחנו לא כל הזמן בפועל, לכן יש אצלנו תמיד איזושהי שניות, וכמובן אולי גם יגיד שזה גם מגביל לנו את השכל וכל מיני בחינות.
אפשר להגיד שזה גם קשור כאילו לפסקה האחרונה מהפרק שלנו. שבעצם כל השניות הזאת של כוח ופועל זה כאילו רק בעולם של חומר, כאילו בעולם, מה זה עולם של חומר? כאילו בעולם נברא.
לא, זה ודאי קשור לזה שהעולם הוא נברא, אבל עדיין היית יכול להגיד שבעצם השכל שלנו כל הזמן תקוע בגוף, והוא אף פעם לא מצליח להשתחרר ממנו לגמרי. ורק הקדוש ברוך הוא שיש לשכל מושב לחלוטין, הוא זה נכון לגביו, והוא לא אומר את זה. זה מאוד משמעותי לו להגיד שגם השכל שלנו יש אחיזה באחדות הזאת, גם, והמגבלה הזאת היא לא מגבלה בתוך השכל עצמו, אלא כאילו משהו שמושך אותו מדי פעם חזרה, או כל הזמן מושך אותו חזרה. זה כן דבר נגיש בתוך הפרק הזה, זה דבר יסודי, להגיד שהשכל שלנו הוא המקום שבה אנחנו חווים את האחדות הזאת, שהיא האחדות האלוקית, זה לא סתם כאילו סוג של דוגמה, להביא לך בוא תלמד דוגמה מהשכל שלך. כל מה שאני חושב הוא מנסה לעשות פה, זה כאילו להגיד לך, כשאני מתאר לך את אלוקים באופן מסוים, אני גם מתאר לך את הקשר אליו, את האופן שבו אתה מגיע אליו, את האופן שבו אתה מזדהה איתו. אפשר כאילו היה לקרוא את כל הפרק הזה ולהגיד, אז כל זה בא להסביר לי את מושג אחדות האל. למה? כי אם האלו אחד, אז מה זה האחדות הזאת? מה יש בתוכה? כל דבר שאני אגיד עליה לכאורה פוגם באחדותה, הדבר הכי שאפשר להגיד זה ידיעה, אם אני תופס אותה ככה.
כן.
כדי שאני יכול להגיד שאלוהים יודע לחשוב עליו כשכל, כמו שהרמב"ם חושב עליו, אני צריך להבין שכל באופן כזה. אחרת שכל יהיה תמיד איזשהו ריבוי, יהיה תמיד כרוך בו איזשהו מהומה כזאת. רק כשאני תפס את השכל ככה, כסוג של התרחשות טהורה כזאת, שהדבר שהיא משכילה אותו והעצמות שלה מחוברים כולם ביחד, אז אני יכול לדבר על אחדות ביחס לאלוקים. אבל על זה אני חושב צריך להוסיף עוד משהו, שנראה לי שחלק מהתיאור פה זה שאפשר לדבר על אחדות רק במושגים כאלה. איפה יש משהו שהוא אחדותי, שהוא קיים בתוך עצמו. זה משהו שהוא לא נמצא בכלל בשום מקום חוץ מבתיאור הזה. זה אני חושב הפן של הדבר הזה. צריך אולי להפריד את זה לשלושה רבדים. אחד זה להגיד שככה אני מתאר אחדות. השני זה להגיד שיש אחדות רק בתיאור כזה. ושלישי, למה שאמרנו עכשיו, שהאחדות הזאת יש לנו גם אחיזה בה. היא נמצאת גם אצלנו, היא לא נמצאת רק שם. אני אנסה ככה לחדד את זה. זה קשור לדברים שנראה מספיק בפרק הבא. שאלה שאולי אפשר להעלות, אתם יודעים, אני אקרא את הרב שגר, זה יכול להביא אותנו לפה, לתוך הדיון. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה נניח שאת הדיון הפילוסופי ברמה המפשטת הבנו, ועכשיו צריך לראות מה זה עושה ולאן זה לוקח כל הסיפור הזה, אז למשל הרב שגר, יש לו באחד הקבצים על הרמב"ם ניסוח כזה. זה ישר מהאלגות של הטיוטה. מאיפה ששואף הרמב״ם את ודאותו להשגה השכלית, ודאות של האמונה, מדובר שם על מעמד הר סיני וכו', אך מובנה שונה מהרגיל אצלנו. היא כפי שכבר ראינו מספר פעמים, הינה הערה. הערה שבה נמוג ההבדל שבין סובייקט ואובייקט. אחדות שכל משכיל ומושכל, הינה המונח הפילוסופי לעניין זה. הוודאות נמצאת רק במקום שבו נעלם הפער שבין סובייקט לאובייקט, אך ככזו היא לא נותנת מוצקות לנקודת אחיזה. ויהוי הרמב״ם את החוכמה כעצמות וקביעתו שחוכמה זו מושגת באמצעות אמפתיה, אילו ידעתי ואיטיב, הנה הצידוק לוודאות שבקביעה זו. והתרחשות שמתרחשת בכך שהיא מתרחשת ולכן היא חסרת משמעות. זה סוג של קריאה קיומית של הדבר הזה. זה לוקח את זה לשאלות שמטרידות את הרב שגר ספציפית, איך, האם אפשר לתת ודאות לאמונה, ורק שאולי ניגע בהן גם בשיעור של מחר.
כן, בעצם הוא לא פותר את זה.
לא פותר את זה? מה זה אומר לפתור את זה?
הוא כאילו אומר שאין מקום לשאלה. כאילו חסרת משמעות.
כן.
אבל
מה שאני רוצה לקחת את זה, יש פה, יש את הדיון של איזה עמדה קיומית זה נותן למאמין לתאר זה ככה. ויש את הדיון המקביל לו, אני חושב, של מה, איזה תפיסת אלוקות יש פה. זאת אומרת, ככה זה נגיד למושג של, של רוחניות. מה זה נקרא רוחני?
רגע, שנייה, אפשר לשאול שאלה? מה?
כן.
זה שהרמב"ם מביא כאן את החוזר עוד פעם, חותם את הפרק הזה ביחס לאדם, מה המשמעות של זה?
לא הסוף של הפרק, זה בשביל כמה שעות, כן. מה המשמעות של זה?
של הפרק. למה הוא מביא את זה? כאילו מה האינטרס שלו? רוצה להגיד לבן אדם?
לדעתי זה הפן של הפרק. זאת אומרת, זה בדיוק המקום שבו צריך לחבר פה את הדיון התיאולוגי, כאילו, מה אני יודע על אלוקים, לדיון של איזה תודעה דתית נמצאת בתוך הסיפור הזה.
כאילו של העבודה הדתית בעצם, כאילו של ה...
אני חושב שיש שני דברים. יש דבר אחד שאולי אני מנסה כאילו למצות אותו. איזה סוג של נניח רוחניות יש פה? יש פה מין תיאור שאפשר קודם כל לנסות להבין מה הוא אומר, ואז אפשר לשאול האם אנחנו מזדהים עם זה, לא מזדהים עם זה. אבל יש פה משהו שגם אם לא מזדהים איתו, הוא מאוד חזק בזה שהוא מציב סוג של שאלה לגבי האופנים יותר מגושמים שבו דנים בדברים כאלה. זאת אומרת, כשאני מדבר על משהו רוחני, אם אני מדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא שונה בעולם כי הוא רוחני. מה זה רוחני? האם רוחני זה סוג של קיום כמו של אובייקטים, אבל מופשטים יותר, כמו שראינו שהוא בפרקים על הגשמה, הוא כל הזמן דיבר על זה, שאנשים חושבים שאלוקים הוא אין לו גוף, אבל הוא מין משהו, או שיש לו גוף, אבל הוא קצת יותר שקוף או משהו כזה. מה שמאוד חזק בתפיסה של אריסטו, ובגלל זה יש בו מימד כאילו כמעט אתאיסטי ביחס לכל מיני רבדים בחשיבה הדתית, שאין את לו רוחני וחומרי. ניגוד לאפלטון שיש לו אידאות שהן נפרדות מהחומר. צורה וחומר זה מושג שהדברים לגמרי בתוך עולם אחד. אנחנו נראה בפרקים שנלמד בשבוע הבא, משהו אמירה מאוד חזקה, שהעולם הוא אחד, כמו גוש כזה גדול, הכל נמצא בתוכו. אין עליונים ותחתונים. אין רוחני וחומרי כשתי ממלכות נפרדות. הכל לגמרי בפנים. לכן, השאלה איפה אלוקים נמצא בתמונה הזאת היא שאלה מאוד חליפה. לא רק איפה אלוקים, אלא בכלל, מה זה לדבר על משהו שהוא טרנסנדנטי? מה זה לדבר על רוחני בתוך עולם כזה? ולכן, לא סתם אומרים שאריסטו הוא הבסיס למדע המודרני, כי הוא שם את זה שהדברים הם כפי שהם, הכל נמצא כאן. גם הרמב"ם יהיה לו בפרק א', משפט כזה מאוד חזק, הנה, אפילו נפתח. כבר הודעתיך שאין בנמצא אלא האל והנמצא הזה. הנמצא הזה זה העולם. ובתחילת הפרק הבא הוא יגיד שהנמצא הזה בכללותו הוא פרט אחד ולא יותר. כל העולם, כולל הגלגלים והכל, אין איזה פיצול של רוחני וחומרי וכו'. הכל זה סוג של כדור אחד צפוף כזה. ויש את זה ואת אלוקים. עכשיו השאלה, אז מה זה אלוקים בתוך המקום הזה? איך אני יכול ליצור את השניות הזאת, שיש עולם ויש אלוקים, ואלוקים הוא מין משהו אחר מהעולם? מה זה יהיה האחר הזה בלי שאני אגלוש שוב למטאפורות חומריות, כאילו יש גוף אחד ולידו יש עוד גוף? כי אני רוצה לדבר על אלוקים כנפרד, נבדל מהעולם. שאלה מה זה נבדל, מה זה רוחני. כשאני משתמש במונח רוחני, הוא בדיוק יצר איזה סוג של אנלוגיה. יש גשמי ויש רוחני, כאילו שני, כל אחד עם התכונות האופייניות לו. במושגים של אריסטו אין דברים כאלה, זה מאוד חזק. אבל זה אני חושב בדיוק המקום שבו השכל נכנס. זאת אומרת, איפה יש משהו חוץ מהדברים? בעולם הזה אפילו הצורות הן לגמרי תקועות בתוך החומר. איפה יש איזשהו יכולת לצאת מהמקום הזה? אין מקום אחר לצאת אליו. המקום שיש לצאת אליו זה המימד הזה של השכל, אבל בדיוק בשביל זה צריך לתפוס את השכל לא כמקום אחר, אלא כסוג של התרחשות.
אז פה נכנס כאילו הפרק של, נגיד בעיניים של הרמב"ם, כאילו העבודה הדתית, כאילו שיש יש עבודה דתית בהשכלה הזאת, להוציא את השכל לפועל, ואז להיות במין אחדות כזאת של ה...
כן.
ואז להיות, נגיד, כמו שזה נגיד אותה ביסוד התורה. כאילו שזה יהיה...
זה לא רק שזאת העבודה הדתית, כי כשאנחנו חושבים על זה ככה, אנחנו חושבים, אנחנו יודעים מה זה עבודה דתית. עכשיו בוא נראה איך הרבה הרמב"ם יש לו מחשבה מוזרה כזאת שהשכל יכול להיות עבודה דתית. אבל אצלו זה בדיוק הפוך, לא יכולה להיות עבודה דתית חוץ מזה. כי מה, מה שאני מרגיש שהפרק הזה, מה שחזק בו, ולכן אני צריך לחשוב עליו בצורה יותר מעמיקה, זה שהוא מציב לנו כאילו סוג של מראה, אנחנו כאילו באים עם איזושהי תפיסה של מה זה דתיות, מה מחפשים בעבודה דתית, מה מחפשים בחוויה דתית, מה זה הדבר הזה, אנחנו כאילו כבר יודעים, ואז אמרנו, תשמעו, השכל זה זה, ואנחנו אומרים, תשמע, לא יודע, הוא נורא רציונליסט, לנו דווקא שכל, אולי דברים אחרים. המהלך צריך להיות הפוך, הוא מציב לנו כאילו סוג של ביקורת. הוא אומר לנו, רגע, הדבר הזה שאתה קורא לו עבודה דתית, שאתה קורא לו רוחניות, מה זה בעצם, למה הוא רוחני בכלל? בתוך הקריטריונים שלו, שום דבר לא יכול להיות רוחני חוץ מזה. זה הדבר היחיד שיכול לחרוב מהעולם, שיכול להביא אותי למקום אחר. כל דבר אחר הוא יהיה או הרשמה ביחס לאלוה, או פשוט יתעסק בדברים כפי שהם כאן.
סתם שאלה, כאילו, זה מעניין להסדיר עוד ביחס, כאילו, שנלמד על המצוות, תפיסת המצוות שלו לראות את זה ביחס, כאילו להיות מה הוא שם כאילו בטוב.
למה אתה אומר את זה ביחס למצוות דווקא?
כי בוודאי שהוא סבר שגם מצוות זה באיזשהו מובן עבודת את זה.
כן. לא, נכון, ודאי שזה תסבוך גדול כל הדבר הזה, זה עמדה מאוד פילוסופית, זה
קצת תיישב אותה עם היהדות ההלכתית וכו'.
אבל דווקא הפרקים האלה, בגלל שהם פילוסופיים, אני מרגיש שהם כאילו נותנים לך את הגרעין ואת התמצית. אחרי זה יהיו כל מיני עבדים שהם באיזשהו אופן יהיו יותר נמוכים ויהיו אמצעים וכו', ולדון בזה. אבל כאן כאילו אתה פתאום שם את ההגדרה, אני חושב שבו זה מאוד מחדש. כדי לצאת מהעולם הזה, אם כאילו התמצית של הדתיות נקרא לזה, זה איזשהו משהו שמעבר למה שיש, אז המעבר הזה הוא קיים רק דרך השכל, והמעבר הזה קיים כשאני תופס את השכל ככה, כאיזושהי התרחשות אחדותית, שהיא לא מקום אחר, ולכן החשיבה היא חשיבה על הדברים, זה גם חלק מהעניין, זה לא שאני עכשיו מתחיל להרהר בעין, ונשאב אל העין ואל העולם הזה, אלא זה בעצם קורה בכל דבר שאתה חושב עליו. מה שלא נמצא בפרק הזה נמצא במקומות אחרים, זה שיש הבדל במחשבות על דברים בעולם הזה, למחשבות על הגלגלים שהן יותר גבוהות, אבל בתוך ההקשר של הפרק הזה הוא לא נדבר על המושא של המחשבה, נכון? חשוב לא רק איך המחשבה עובדת. עצם זה שהמחשבה עובדת ככה, זה כבר מוביל אותך למקום אחר לחלוטין. לכן אני חושב, האמירה שהייתה בהלכות יסודי התורה, היא גם מתחברת לזה. תהיה לו צורה יודעת ומושגת הדעות שאין להם גולם עד שידמה להם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות רוחני, זה הדרך היחידה להיות רוחני. אין לך נשמה שהיא רוחנית ונמצאת אותך ותחיה אותה. השכל הוא סוג של התרחשות. כשאתה נכנס להתרחשות הזאת, אז אתה מגיע, אז ההתרחשות הזאת מתקיימת, למרות שהיא כאן, היא גם מתקיימת בממד אחר. שזה הממד הזה של האחדות. ולכן הצד השני של הדבר הזה, אם כל מה שאמרנו עכשיו זה נגיד הצד של החוויה הדתית, למה זה חוויה דתית הדבר הזה? הצד השני, התיאולוגי שזה יהיה, שהממד הזה של האחדות, שאליו אני מגיע באמצעות השכל, זה המקום שאלוקים נמצא בו. זה המקום היחיד שהוא יכול להיות בו. אלוקים הוא השכל הזה, שבו, שחושב את כל הצורות שבעולם, כל הצורות נמצאות בתוכו. אין לו גוף שהוא נסוג אליו כשהוא מתעייף ממחשבות, ובעצם הוא חושב רק את עצמו, זה דברים שהוא ייגע בהם בהמשך, על באיזה אופן היחס בין אלוקים לעולם בתוך התפיסה הזאת. אבל מה שיש פה, כאילו כשאני תופס את אלוקים כשכל משכיל מושכל, זה אומר לי שיש איזשהו מימד כזה של התרחשות טהורה כזאת, שהשכל שלי יכול להגיע אליו. באופן מסוים, מקומי, חלקי, בזמני.
זה לא להידמות יותר, זה לא כאילו...
השאלה תהיה מה היחס בין הצורה שאני חושב עליה לצורות שהוא חושב עליהן. זה מורכב.
אפשר לקחת את זה באמת לכיוון די מעשה. אני אומר ביחס למה שנמצא דיברנו על מצוות, כמו שאומרים פה ביסוד התורה, שאתה צריך להשיג הדעות, נראה לי דעות זה מידות. כלומר, להפך לרוחני כזה,
מה, אתה לוקח את זה למקום שלי להידמות למעשה ותארי הפעולה? אני לא יודע, אני מרגיש שזה כיוון אחר. זה גם קיים, אבל אני מרגיש שזה שני מסלולים נפרדים, אני לא מרגיש שאפשר ממש לזהות אותם לגמרי אחד עם השני. אנחנו נראה שהוא כל הזמן משחק עם זה. כמו שאלה מה התכלית, האם התכלית זה השכלה, או שהתכלית זה המימוש, האם התכלית זה להידמות במעשים, או... כאילו מי פה הדמות, האם הדמות זה של מי שהוגר, האם מי שמנהיג, כמו שרבנו, הנביאים. אבל בתוך הפרק הזה אני חושב שזה לא נמצא, וזה משמעותי שזה גם יכול לעמוד בפני עצמו. אני יכול להגיד, אני עולה כדי לרדת, יש כל מיני דגמים שאנחנו נראה אותם בהמשך, אבל זה... זה חזק, אני חושב, כי זה בדיוק באמת שם לנו איזשהו סוג של מראה לגבי מה, אז מה, אם לא ככה, גם אם התפיסה הזאת נראית לנו מוזרה, והלחשוב של המחשבה זה התכלית, ושזה הרוחניות, זה נראה לנו מוזר, אבל זה כאילו מחזיר את השאלה, אומר רגע, אז מה זה רוחניות? האם רוחניות זה שאלוקים הוא סוג של אובייקט שחושבים עליו, או שזה סוג של חוויה שאני חווה, אבל מה בעצם אני יכול לחוות? מה זה אומר שאני חווה חוויה רוחנית שהיא לא שכלית? האם זה? מה זה אומר על התפיסת רוחניות שיש לי? זה הולך למקומות אחרים. בגלל שהרמב"ם הוא מאוד מאוד מחודד, אז לפעמים הוא כאילו אומר לנו שאנחנו בעצם, כשיש לנו מושגים אחרים, אנחנו לא כל כך חידדנו מה המשמעות שלהם לגבי מה זה אלוקים, לגבי מה זה רוחניות. לא בהכרח שזה אומר שאנחנו נרגיש שזה לא נכון, אנחנו חייבים לאמץ את העמדה שלו. אבל העמדה שלו יש בו משהו מאוד מאוד סדור ומונח על יסודות כאלה מבוררים, שכדי להעמיד האלטרנטיבה, אתה צריך גם לגעת ברמה היסודית הזאת. של מה זה נחשב רוחניות ומה היחס בין אלוקים לעולם. אנחנו באמת בעידן פחות תיאולוגי ופחות שואלים את השאלות האלה. אבל עדיין זה משמעותי.
הרב שגר, בוא נחזור אולי אליו.
כן, כן, בוא נגיע לרב שגר באמת. מה אתה רוצה לומר לרב שגר?
אני רוצה להגיד.
אני שלחתי אותו בעיקר כי התיאור הזה של חוכמה כהערה, במקום שנעלם בו הפער בין סובייקט לאובייקט, זאת אומרת, זה דברים שהם מונחים בפרק הזה מאוד על השולחן.
כן,
בעצם זה... הוא עומד בעיקר על המשמעות הקיומית של זה, זאת אומרת, ברגע שהשכל הוא כזאת התרחשות, אז הוא לא נותן לך נקודת אחיזה, במובן שאתה לא יכול להגיד, הוכחתי שעכשיו כשאני מבחוץ, אני יכול להתייחס לדבר הזה. כאילו, ההתרחשות היא התרחשות שמתקיימת בתוך עצמה. מה שהיא חסרת משמעות? לא, אני לא חושב שזה אומר שזה רוקן מתוכן, אבל מה? הוא מדבר שם בהקשר של מעמד הר סיני, אולי אני אכנס לקובץ הזה, כי זה קובץ מעניין מאוד, כשאני אגיע לפרקים של מעמד הר סיני. את השאלה האם מעמד הר סיני הוא ממשהו שקרה בעולם האובייקטיבי, הייתה התגלות בא אלוקים ואמר, הנה אני אלוקים בכל לוחות, ואז אני יכול להתייחס לזה כעובדה בעולם, וזה הבסיס לאמונה שלי עכשיו, כאילו יש לי תמונות של זה. או שבעצם התגלות היא תמיד משהו שמתרחש במישור הזה. וממילא כשאני חוזר למישור של הדברים, אז אין לי משהו לייחס בו. לכן הוא לוקח את מעמד הר סיני רמב"ם למקום מאוד מאוד מסוים ומופשט. והרב שגר שם דן בהשלכות של זה, מה זה אומר על נתינת התורה, האם בכלל יש נתינת תורה במקום הזה, שבעצם התגלות זה משהו שהוא לא מתרחש במישור של הדברים, הוא תמיד מתרחש במקום אחר. ובגלל שהוא מתרחש במקום אחר, אני לא יכול לאחוז בו מכאן. כאילו, איפה נמצאת המחשבה שחשבתי אחרי שהפסקתי לחשוב אותה? איפה לא נמצאת? ברגע שאני תופס את השכל כהתרחשות כזו. האחדות הזאת היא דבר שקיים בתוך עצמו, באיזה מין מישור אחר. וברגע שזה נפסק, חזרתי לשכל בכוח. לא נשאר, אני לא יכול לקחת ממנו משהו. זה אני חושב, המקום שאומר שחסרת משמעות. אי אפשר להשתמש בה כמשענת למשהו אחר, לטעון על גבי הטיעונים. זה הרבה פעמים דיבורים של הרב שגר על אמונה הם כאלה, שאמונה היא... התרחשות. לכן אומר שאמונה זה בתפילה. לדבר על זה שיש אלוקים, זה לא רלוונטי, כי אלוקים לא קיים כאובייקט בעולם שעכשיו אנחנו מדברים עליו. כשאני מתפלל, אז יש אלוקים, כי זה התרחשות.
זה לא נשמע
לנאמר. מה לנאמר? שאי
אפשר,
כאילו,
אמר שזה חסר משמעות, אפילו במידה שאי אפשר להתבסס על זה.
זה נכון, שאלה מה זה מתכוון להתבסס. להתבסס ברמה הקיומית, לא ברמה של הרמב"ם יגיד, אפשר להוכיח הוכחה מופתית שיש מצוי ראשון וכו'. הוא כן יש לו שפה אובייקטיבית. אבל עדיין, בתוך הסיפור הזה, אני צריך, אני חושב, לחדד על איזה סוג של אובייקט זה שמוכיחים את קיומו. זה משמעותי המקום הזה שהאובייקטים מתואר ככה. זה גם קשור לזה, אני חושב, שלהבין הוכחה, זה גם יהיה קשור לדיבורים שאמרנו על האם ההוכחה היא משהו שאומרים אותו או משהו שמבינים אותו. כשאני מבין את ההוכחה, אז אני נפגש, אני חושב דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים.
כן, אני אומר את זה.
כשאני מבין את ההוכחה, אז אני בתוך האחדות של שכל מסכים מושכל. אז אני עוד דעת אחד השאלות מקומים דבר על זה.
כן, הוא דבר.
אמרתי שרק יודע שיש הוכחה. אבל הוא לא, זה לא מפגיש אותה. הוכחה היא סוג של מפגש. כשאני מבין את ההוכחה, אני נפגש עם הדבר, עם ההכרחיות של הדבר. כשאני יודע שאומרים ש, אז אני לא, אז אני כאילו, אז בעצם במחשבה הזאת היא לא נכונה. כי היא חושבת עליו כאובייקט. כי אובייקט הוא לא קיים בעולם שלנו. זה אני חושב יותר מקרב בזה לניסוחים של הרב שגר.
מאוד חסידי יצרם.
מאוד חסידי?
כן.
לא צריך לבוא עם מושגים מראש. מה, אם אתה שאלה מה זה חסידי, בתוך הקובץ הזה הרב שגר מביא גם באחד במאמר על רבי אלן מפרץ שיש אותו בספר נהלך ברגש, הוא מדבר שם על החוכמה ועל התבוננות החבדית, והוא אומר, זה מאוד דומה לשכל מסכים מושכל, כי גם שם מדובר על זה שכשאתה חושב, אתה מתאחר, החוכמה היא מקום של אחדות וכו'. אבל אומר, ההתבוננות שם היא לא ממש התבוננות שכלתנית של הרמב"ם, היא משהו קצת יותר חווייתי, כי העצמות היא משהו אחר. אבל מבחינת זה שהתבוננות זה התחברות והזדהות, זה ודאי נראה חסידית. השאלה איך אתה מבין את זה, נגיד אחד מהמקורות שחשבתי אם להביא או לא, כי באמת תהיתי מעטים, זה אמירה שרב שנער הביא אותה בהתחלה של תורתו יהגה, אבל גם מופיע בשם רב מאיר מפרי משלן, ראשית החסידות, זה שצריך להיזהר לא ללמוד יותר מדי, כי כשאתה לומד אתה חושב על הקדוש ברוך הוא ואתה עלול לאבד את הדבקות. לכן צריך להפסיק מדי פעם. כאילו, איפה נמצאת הדתיות? האם נמצאת במחשבה על משהו מסוים ולא על משהו אחר? או שבעצם אופן החשיבה, להגיד אם היינו מושכים את הרמב"ם חזק, לא בהכרח שזה נכון, אבל בעצם כל דבר שאתה חושב עליו, אתה נמצא בתוך העולם של ההשכלה, אתה נמצא באלוקות. זה לא שאלוקות היא מין אובייקט מסוים שעליו צריך לחשוב. כן, להסתכל עליו כל הזמן, במקום להסתכל על דברים אחרים. שזה מאוד משמר את השניות.
זאת אומרת,
זאת השאלה הרעיון, אבל מדרג מהממשלה. כן. לא, גם פה יש מדרג, הוא יגיד שיש הבדל בין לחשוב על העולם הזה, על עולם הטבע, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אבל בתוך ההקשר של הפרק הזה זה באמת, כאילו בתוך ההקשר של הפרק הזה זה רק פורמלי, נכון? רק צורת החשיבה היא חשובה.
זה יכול להיות הזקים כאלה
אפילו, חזרי קשר. כן, אבל זה באמת, זה משחק כזה בין שני הדברים, כן.
לא, רציתי להגיד, אני לא קראתי את המאמר של הרב שגר, חשבתי על ה... חשבתי על זה גם, ונראה לי שהנקודת מוצא, כאילו ההבדל בנקודת מוצא, שזה תיאולוגי, נגיד הרמב"ם בצורה פשוט נקרא לזה, נקודת מוצא של אידיאולוגית, כאילו להסביר איך, כאילו מה קורה שם, מה זה ההשגה של אלוהים, ההשגה שלנו, וכאילו, נגיד חב"ד, בהתבוננות של מלכתחילה, כאילו השימוש בתיאולוגיה הוא בשביל, לא יודע איך לקרוא לזה, בשביל העבודה הדתית, בשביל ההתבוננות.
של חוויה.
חוויה, כן, חוויה דתית.
כן. זו שאלה לגבי הרמב"ם, כי זה באמת שאלה שאני סופר, ונכון שבספר הוא מנסח את זה כנקודת מבט מוצא תיאולוגית, כאילו, ולא מנקודת מבט של אני רוצה להאמין מה זה עושה, או משהו כזה.
אפשר, זה יכול לקרוא בצורה חד משמעית את הרמב"ם, כאילו, לקרוא אותו שונה?
לא, אני לא כל כך מבין מה הכוונה להתחיל רק ממקום חווייתי, זאת אומרת, מה... אתה אומר, החרבניקים נראה לי, אם אני מבין מה אתה אומר, הם לא מתחילים לשאול במה זה אלוקים, ומה אפשר להגיד עליו, מה אי אפשר, הם מתחילים איך אני פוגש אותו.
הם מתחילים ומסיימים בזה, באמצע יש את האינסטלציה הקבלית.
לכן גם התעסקו הרבה במה החשיבה הזאת עושה לי, דברים שהרמב"ם לא מתעסק, אנחנו כל הזמן מושכים אותו לשם, כי יש לנו נטיות קיומיות, אבל הוא כאילו לא דן במשמעות הקיומית של מה שאומר. לא, זה ודאי זה משמעותי. אבל עדיין, אתה גם יכול לומר אותה מידה שהחסידים עושים גם את העיבוד לרמב"ם, מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, יש להם מסורת אינטלקטואלית, הם לא מבינים את ההתבוננות שלהם משום מקום. הם כן קשורים באופנים מסוימים, בווריאציות, על איזושהי תפיסה שאומרת שחשיבה זה חוויה רוחנית. זה אגב דבר שגם אנחנו צריכים באמת לקחת אותו למקומות אחרים. יש לרב שגר דיבורים כאלה בתור דוי הגר כמה פעמים, על זה שחלק מהתענוג בלימוד תורה, לימוד מרא דווקא, זה ההערה שהדברים מתאחדים, שההבנה זה חוויה רוחנית. שזה לא רק, למרות שהאובייקטים המושאים של המחשבה יכולים להיות לגמרי פרוזאיים, כמו סוגיית גמרא, עצם זה שיש רגע מסוים שבו הדברים מתלכדים, מופיעה איזושהי משמעות, זה הערה, וזה עצמו חוויה רוחנית. זה חלק מהיכולת לדבר על לימוד מורה כחוויה רוחנית, זה שאני לא מדבר על התוכן אלא על התהליך. אני אומר קצת למה שהרמב"ם עושה כאן. זאת אומרת, יש, במובן, ברגע שאני מתחיל לדבר על הערה, אז למה אני קורא לזה חוויה רוחנית? כי יש פה איזושהי אחדות שאין אותה בעולם, כי יש פה יכולת פתאום שמופיע פה משהו שלא היה פה קודם, היה פרטים ועכשיו יש מכלול. זה מאוד דברים שהרמב"ם מייחס אותם ליכולת של השכל, להגיע לכללים, להגיע להפשטה. וזה מצד שני גם משהו שיוצר את המפגש ביני לבין הדברים, זה לא רק... אני עכשיו נמצא בתוך הדבר הזה בהתרחשות, זה לא היה פה קודם, קראתי את זה מהדף, זה נוצר פה משהו. ודיבורים כאלה שהם מאוד מראים על המבנה של הפרק הזה, מאפשרים לדבר על חוויה רוחנית אינטלקטואלית, שזה דבר שהוא... צריכים לתת לו את המקום שלו, אני מרגיש, גם אם לא תופסים את זה כדבר היחיד כמו אצל הרמב"ם, זה...
כן.
זה אופציה מודחקת בעולמנו.
אנחנו לא יכולים אבל להימלט מעצמנו.
שאלה מה זה להימלט בעצמנו. אני ניסיתי לנסח לעצמי למה התפיסה הזאת שונה מאיך שתופסים שכל היום. זה נכון, אני חושב, בשני הצדדים. זאת אומרת, גם ברמה של אחדות שכל ומשכיל, יש אצלנו את ההנחה המאוד חזקה שהמחשבה זה לא העצמיות שלנו. שאנחנו, יש לנו איזשהו קיום שקודם לשכל שאנחנו לא מנפנפים אותו ואומרים שזה רק הגוף המקרי שנצפה לו לעצמם. כן תופסים שיש לנו את התמודעה שמשפיעה לשכל, ואנחנו כן תופסים את הגוף במידה רבה כי כן חלק מאיתנו. אנחנו לא מוכנים להזדהות רק עם המחשבה, לכן אני חושב תמיד יש לנו את הדבר שמחזיק את השכל, שהוא בחלק משמעותי והוא לא סתם איזשהו מצע. לכן אצלנו באמת אני חושב קשה מאוד להגיע לאחדות בין משכיל לשכל. וגם מהצד השני זה אולי עוד יותר ברור שהאחדות בין שכל למושכל היא מאוד, את המחשבה נגיד של כאן, שהדבר של עצמו אנחנו אף לא תפסים אותו. אין אחדות של שכל למושכל. כדי להגיד את זה אנחנו צריכים מאוד להיות בתודעה שכאילו האלוהים הזה מחזיק אותה, שיש חוכמה לעולם ואנחנו משיגים את החוכמה הזאת, החוכמה נמצאת בתוך הדברים עצמם, זה לא השלכה שלנו על הדברים כי אנחנו אנחנו כן מסוגלים דרך השכל להגיע למהות של הדברים. כדי שהדבר הזה יקרה צריך שיהיה פה את האל שברא את העולם בדיבורו, שאנחנו מבינים את הדיבור הזה, יש שפה משותפת. ברגע שאתה חושב על העולם כאיזה מין אובייקט סגור שאני יכול רק להשליך עליו דברים שהם תמיד מתחילים ממני, בין אם אני מדבר על זה ברמה של כאן שהיא פילוסופית, בין אם ברמה של תרבותית, שהייתי מין תופס את הדברים דרך תרבות מסוימת, מלא כבר אין אחדות שכל ומושכל, כי המושכל אני אף פעם לא מגיע אליו עצמו. לכן אני חושב זה חלק מהאינטואיטה שלנו, שהמחשבה זה דבר מנוכר. דיברנו על זה בשיעור הקודם על הרב שגר, שמאוד חזק בחסידות, שדרך חשיבה אתה לא יכול להגיע לאחדות, כי חשיבה זה דבר מנוכר מעצם הגדרתו. כדי שזה יעבוד צריך לתפוס את כל העולם באופן אחר, ובמקומות מאוד יסודיים.
הרבה
אריסטו. מצד שני, אז מה אמין שאלה שענותי קודם, אז רגע, אז מה זה לא מוכנים בתוך עולם כזה? כאילו, אם לא ככה, אז מה כן? אני צריך לקחת את השאלות האלה. מה התחלת לומר?
לא,
אני אומר,
זה לשאול בעצם את כל הפילוסופיה המודרנית. כאילו, זה
רק מבוסס על האקטיביות. כן. לא, אבל אני אומר, זה שזה ככה...
זה ההפרדה הזאת בין המחשבה.
זה שזה כאילו יכול להגיד לנו טוב, אז הרמב״ם לא רלוונטי לנו, אבל זה שהרמב״ם זיהה את הדבר הזה עם דתיות, זה שמעלית השאלה רגע, אז איפה יש דתיות אם לא ככה? זאת אומרת, מה זה אומר על הדתיות שלנו שהדבר הזה לא נמצא בה? למשל, איפה יש אחדות בעולם? אז כאילו מה שנגיד ראינו בשיעור על הרב שגר הקודם, זה שלחפש את האחדות במקום אחר, במקום לא אינטלקטואלי. אבל שוב, אז זה משהו אחר, אז מה זה אלוקים שחווים אותו באופן לא אינטלקטואלי? כאילו כל המפה צריך לסרטט אותה באופן אחר. לפעמים עושים את הדברים האלה בצורה אינטואיטיבית, אבל זה מעניין גם לפעמים לחקור אותם בצורה פחות אינטואיטיבית.
מה זה שינוי התחלות בתקופות שאחרי סתם?
לא, ודאי שיש, אבל זה צריך להיות באופן אחר, אני חושב.
כן, לא בצורה
אינטואיטיבית. התשיסה של קאנטי מאוד זה שהיא הכניסה את השנייה בצורה מאוד טוטלית. ממילא זה גורם לך מי שמחפש אחדות ללכת באפיקים אחרים.
כן, זה קצת חביב, אני דיברה על זה בשיעור הקודם.
על השכל, כן.
אינטרציה, שדווקא תלתה את זה בדיקארט. זה בעצם אותו דבר, אותו צייר.
אצל דיקארט יש את הקטע שאלוהים הוא זה שמחבר את הסובייקט והאובייקט. זה עדיין נמצא את זה
באיזה מקום. זה איזה ומאמין באלוהים.
לא, הייתי דיברה על אינטרסובייקטיבית.
כן.
לא, באמת הולכים, החוויות של האחדות היום זה יותר
כן, אבל אני אומר, אתה צריך לתפוס את האלוקות במקום אחר לגמרי כדי לדבר עליה כשהיא מגיעה אליה. בדרך אחר מהרמב״ם, לא בכך, זה מה סוג של אסכולה. אבל מה, אני מכיר אלוקים אחרים עוד לפניו, בסדר. אבל זה מעניין, לכן אני אומר, הרווח הגדול מהפרק הזה זה לראות איך הוא קושר ביחד מושגים ולראות איך קושרים, איך אפשר לקשור אותם באופן אחר. זאת אומרת, איך אפשר לדבר על אחדות, איך לדבר על רוחניות שלא דרך האפיק הזה. עכשיו, היה ראוי גם לראות את הפרק הקודם, הבא הוא באמת קצת ארוך ועמוס, אבל לא נתחיל לקרוא את כל מה שהבאתי פה עכשיו. אני אעשה ככה רק להגיד מה אני רואה שהוא שקשור לענייננו בתוכו. הפרק הזה לוקח ארבעה מושגים. נכון, הוא מדבר על העילה והסיבה הראשונה. האם אפשר לקרוא לו פועל, האם צריך לקרוא לו דווקא פועל, או שאפשר לקרוא לו גם עילה. יש לו מבנה מעניין לפרק הזה, הוא מתחיל ומסתיים בביקורת על המדברים. שהביקורת הראשונה זה שהם לא רוצים לקרוא לו פועל, שם הזה יחייב שיהיה לו פועל. הם מעדיפים לקרוא לו עילה, וזה אומר, זה לא משנה, זה סתם עניין מושגי. בסוף הפרק הוא אומר, מה?
הפוך. פועל ולא עילה
מסוגי. צודק, הפוך, נכון. פועל אין מתחייב לכך שימצא הפעול עמו, ועילה לכאורה כן מתחייב, וזה אומר שזה לא נכון. בסוף של הפרק הוא אומר שכמה מאנשי העיר מאותם המדברים הביאו את המבורות והחוספה לכך שאמרו שאילו ינחנו שהבורא נהדר, לא היה מתחייב שיעדר הדבר הזה שהבורא הביאו לידי מציאות. שזה כאילו הצד השני של הדבר הזה. אם אני מפריד את אלוקים מהעולם בזה שהוא לא שרשרת אחת איתו, אז גם פתאום אני יכול להגיד מהצד השני שזה העולם יכול להתקיים בלעדיו. כי הם לא כרוכים אחד לשני. יש פה משני הצדדים של הפרק איזשהו זיהוי של המדברים, שאנחנו נפתח אותם הרבה בשיעורים הבאים, ככאלה שעושים כל מיני הפרדות מופרזות כדי לשמור על האחדות של אלוהים, כדי לתק אותו מהעולם, כדי, בעיקר כדי לאפשר את הבריאה, מה שהוא אומר פה שכרגע אני לא אעסוק בזה. ולעומת זאת כל מה שהוא עושה לאורך הפרק זה לתאר דמות אל שהיא מאוד מחוברת לעולם, נכון? היא גם צורת הצורות שמקיימת אותו כל הזמן, היא החיים שלו, היא גם הפעולה שפועלת את כל הפעולות שבתוכו, והיא גם התכלית שכל התכליות בסוף מובילות אליו. את כל המבנה הזה הוא שוב ככה מחבר את היותר איזשהו מרחב של אחדות שבו אלוהים והעולם מחוברים יחד. כל זה אני חושב סוג של תיאור של איך השכל תופס את הדברים. זאת אומרת, כשאני חושב על העולם דרך מושגים שכליים, אז אני רואה את האחדות הזאת. זאת אומרת, כשאני מתחיל, זה לא ששוב אני חושב, התיאור פה הוא מאפשר אחדות דווקא בגלל שהוא לא מדבר ברמה של אובייקטים, כאילו יש, הדימויים שאנחנו נקבל פה הם דימויים חומריים, להגיד כאילו יש שרשרת כזאת ואלוהים נמצא בראשה, נכון? או בשפה, אם הוא באמת החיות. או שהוא החיים של העולם, אז הוא נמצא בפנים ומחיה את הכל מבפנים. חלק אני חושב מלהבין מה הפרק הזה עושה, זה להגיד שהוא לא לתפוס אותו ברמה האובייקטים. כדי להבין איך אלוהים מחובר לעולם בלי שהוא יהיה מגושם, אני צריך לחשוב על זה באמת כמשהו שקורה רק בשכל. השכל רואה שרשרת של צורות, אבל השכל עצמו נמצא במימן של אחדות, ולכן אצלי בתוך השכל זה באמת עובד. כשאני חושב על השכל בצורה מגושמת, אני חושב עליו כמראה כאילו תמונה של שרשראות כאלה, ואז פתאום אני נבהל שחושב שאלוהים תקוע בעולם ככה כמו חוליה וחוליה, אז אני מגיע לטעויות של המדברים. זה אני חושב מה שמחבר את זה שהוא קודם מציב את המדברים כאנטיתזה. כי המדברים נבהלים מזה כי יש להם מין חשיבה, הם מערבים דמיון ומציאות, כל הזמן הוא אומר את זה עליהם. בתוך חשיבה מגושמת כזאת אני נבהל בזה שאלוהים פתאום נמצא פה בראש השרשרת, ואז אני אומר לא, רגע, צריך לנתק אותו, צריך לנתק את העולם ממנו, מה שמביא אותי לאבסורדים עוד יותר מורים מצד הרמב״ם. מה שמאפשר לו לתת תמונה כזאת שהיא נראית מאוד מאוד מגושמת, זה בדיוק אני חושב במקום שהדבר הזה מתרחש רק בשכל, אני לא רואה בעיניים, ואין פה שני עצמים שמחוברים אחד לשני, מתקיימים על מישור אחד. אלוהים יכול להיות הפועל ויכול להיות הצורה ויכול להיות התכלית, בגלל שזה הכל קשרים שכליים. ובתוך הממד הזה של השכל יש אחדות בין הדברים. אין את ההפרדות האלה. ככה אני מבין את הקשר בין הפרקים האלה.
זה כאן מצוי הנקודה הנכונה של הקדמות באמת מזוקקת איזושהי נפרדות
שלה. כן. לא, זה נכון, זה מאוד ממחיש את מה שהוא יעשה בהמשך, שהוא יגיד, אני מוכרח את קיום האל דרך הקדמות, ואחרי זה אני אטפל בזה שכן הייתה בריאה. אבל בעצם זה אומר שהתמונת העולם שלו היסודית היא תמונה של קדמות, כי היא באמת רואה את החיבור באופן יותר חזק. מהנפרדות, לעומת המדברים, שכיוון שמאוד חשוב להם לחבר, לשמור על הנפרדות בשביל הבריאה, אז הם באמת מפרקים את כל השרשראות האלה, או נבהלים מהם, מנסים להתחמק מהם, כל מיני דרכים שהרמב"ם מפרט אותם. אבל זה באמת, טוב, היה צריך לעיין בזה, יש פה הרבה מושגים שמאוד קשים, צורת הצורה וזה, אבל באמת הבעיה שמה שיש לנו עכשיו זה באמת הרבה פרקים מאוד יסודיים כאלה, ובכל זאת לא צריך להתעקע עם יותר מדי. אז כרגע נראה לי שנניח לעניינים, ומה שנעשה זה נמשיך הלאה. השיעור הבא, השיעור הבא, יש את פרק עין שעליו אני חושב שנדלג, למרות שטוב, יש פה ענייני גלגלים, ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אני חושב לגלגלים. יש את עין א' ויש את עין ב', שהם שני פרקים ארוכים, אך מאוד יסודיים. זה עוד קצת, כן, שנייה, כבר, למעשה זה ממש, זה כמעט 20 עומדים. אבל הם יחסית רצים, אני לא הייתי רוצה להפריד אותם לשני שיעורים כי אז זה יאריך לנו יותר מדי. אני מצד שני בתוך השיעור ודאי לא נספיק לדבר על הכל, אבל אי אפשר לוותר על אף אחד מהם, ואחר כך יש ממש התחלה של יחידה שמתחילה לפתוח את המדברים. למה לשני שיעורים? כי זה יאריך את העסק יותר מדי, אני חושב. כי זה שני פרקי הקדמה, זה יותר מדי הקדמות. אז אני אגיד לכם, אני אראה לבסיס לסיפי מה ייכנס לשיעור, אבל כדי להמשיך הלאה, אני רצוי מאוד, יחסית זה פרקים רצים, רואי מאוד לקרוא את שניהם, כדי שנוכל בשיעור שאחרי זה לגשת למדברים. אחרי זה הפרק ה-NG מתחיל לתמצת לנו את ההנחות של המדברים, ואיך הם הוכחים את קיום העולם, ואז כאילו אנחנו צריכים, מה שאנחנו נעשה אחרי זה, זה לעבור כמו שהרמב"ם עושה, לתפוס את העולם כמו שהמדברים תופסים אותו, ואז לתפוס את העולם כמו שאריסטו תופס אותו, ולראות איפה הרמב"ם ממקם. זאת אומרת, זה שני כתבים כאלה שצריך להבין את ההיגיון הפנימי של כל אחד, כדי לראות איפה הרמב"ם שם את עצמו, וגם המדברים זה דבר נורא מגניב. ולכן אני אומר, עין א' ועין ב' זה סוג של הקדמות. עין א' מדבר על איך התגלגלה הפילוסופיה הדתית של המדברים, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, והוא משמעותי מאוד, כי הוא פה הרבה מבחין את היחס בין שכל לאמונה, איך עובדים, מה קודם למה. יש פה הרבה אמירות נחמדות, שאחרי זה גם יהיו בבסיס של הדיון אחרי זה. האמת זה מאוד מקביל לדברים שדיברנו עכשיו. סוג של תיאור של העולם. העולם הוא דבר אחד. מה זה אומר שהעולם הוא דבר אחד? ואיך העולם מקביל לגוף האדם? מה היחס בין השכל של האדם לבין אלוקים והעולם? דברים מאוד חזקים ביחס לאיזושהי אינטואיציה של תמונת העולם של הרמב״ם. ממש פרק כזה שפורס את הכל. אז אנחנו ננסה גם לדבר עליו בשבוע הבא. וזהו, מקווה שלא יהיה לכם ממש מדי. תספיקו ותספיקו, נביא בשיעור את הנקודות שיראו לי משמעותיות. טוב, הצלחות.